המרכזית עם אבי ממרן. מושב החורף של הכנסת נפתח היום בנאומים של נשיא המדינה ראובן ריבלין, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. נשיא המדינה פתח את דבריו בזכרם של 2000 נספי הקורונה ואמר כי המחלוקות והשסע שיש בעם חייבים להיפסק. הוא גם תקף את סוגיית המשטרה וההפגנות ואמר כי אם נכנע לכל לחץ ציבורי לא נצליח למגר את התופעה. הוא לא התייחס לשלום שישראל עשתה עם מדינות ערביות רק לאחרונה, וגם לעניינים אחרים. ראש הממשלה גם הוא מתעלם מהתקציב, מהמשבר הפוליטי. הוא מקדיש את עיקר נאומו לסוגיית הקורונה, הנחיות והשוואה של מצבה של ישראל למצב מדינות נוספות באירופה. עוד מעט נדבר גם על פתיחת המושב ועל המשברים שצפויים לנו בחודשים הקרובים בין הליכוד לבין כחול לבן בדרך לתקציב עד חודש דצמבר למניינם. מי שיגבור על מי זה לא רלוונטי, השאלה היא בסוף הסיכויים לבחירות הולכים והופכים להיות גבוהים וגדלים מיום ליום. וגם על המינויים השונים, הרב יצחק כהן משס שמתמנה לשר, רב ליצמן מיהדות התורה שמתמנה לסגן שר, גם נרחיב בעניין הפוליטי הזה, ובין היתר נדבר על המספרים שהולכים לאט לאט ויורדים, עדיין לא בציבור החרדי, בעיקר בציבור הכללי, ולקראת פתיחת הלימודים, האם אכן הלימודים יתחילו מתישהו בשבוע הקרוב. בחינוך הכללי יש בלבול רציני באשר לפתיחת גני הילדים, עדיין אין החלטה ברורה. בחינוך החרדי גם כן אין החלטות, לא לגבי תלמודי התורה, בטח שלא לגבי בתי יעקב. ולגבי הישיבות יש דיבורים ראשונים על חידוש מתווה הקפסולות לקראת פתיחת מושב החורף. בהמשך המהדורה נעסוק בהרחבה במושג שנקרא אשפוזי בית, מה שמציל את חולי הקורונה, מקל על מערכת הבריאות, חוסך הרבה מאוד כסף גם למערכת, גם למשפחה, ובעיקר מביא מזור לכל כך הרבה חולים שלו היו מגיעים לבתי חולים לא ברור מה היה מצבם. נדבר על זה ועל השיח שהדבר הזה מעורר ביממה האחרונה כאן במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה חיים גולדשטיין, באולפן אבי ממרן. שלום ערב טוב לכם, אנחנו נפתח את תחילה עם הכנסת. מושב החורף שהחל היום עומד להיות באמת חורף חם לפחות בכנסת, לא רק בגלל חילוקי הדעות בין הליכוד לבין כחול לבן, אלא בעיקר בגלל שייתכן וזהו המושב האחרון של הכנסת הנוכחית, וכי איפשהו לקראת סוף השנה האזרחית הכנסת תפוזר לבחירות. איתי גדסי כתבנו בכנסת, שלום ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
נאומים היום בפתח המושב, נאום של נשיא המדינה שבליכוד מגדירים אותו כנאום פוליטי, נאום של ראש הממשלה שבאופוזיציה אומרים מתעלם מכל הסוגיות הבוערות. בקיצור, נאומים מעניינים שבעיקר לא נאמר בהם יותר מאשר נאמר.
למעשה, כן, כמו שאמרת, מושב הכנסת הזה נפתח בארבעה נאומים די ממלכתיים ואפילו מאופקים, למרות כל הפוטנציאל, אתה יודע, לנפיצות, אבל הסתפקו החברים בישיבות הסיעה ממש זמן קצר לפני כן. בני גנץ תקף חזיתית את ראש הממשלה נתניהו, אמר כמעט הכל חוץ מלפרק את הממשלה. לאחר מכן נשיא המדינה, כמו שהזכרת, שדיבר כן בטקס פתיחת מושב החורף של הכנסת, ושם הוא לא חסך ביקורת, אבל עשה די די במלכתיות, דיבר על כך שצריך למנות מפכ"ל המשטרה, שצריך להעביר את תקציב המדינה, ועוד דברים מהסוג הזה. והייתי אומר אפילו דבר שהוא אופייני לריבלין, ויש לנו עוד כמה דברים. זה כמובן ממש עכשיו הצבעה להצעת האי-אמון. בני גנץ כבר הבהיר שהם לא מתכוונים להצביע בעד, מה שאומר שהממשלה הזאת תמשיך איתנו לפחות עד נובמבר, אז אמור להיות הפיצוץ הגדול, האם באמת התקציב עובר או לא עובר. אני מניח שכבר לפני אנחנו נראה האם באמת אנחנו בכיוון להעברת התקציב. בני גנץ דורש את זה כמובן ברמה מיידית, ראש הממשלה נתניהו עדיין לא דיבר על הנושא הזה, האם התקציב יעבור עכשיו או אחר כך, אם זה 21, איך בדיוק יעשו את זה. ובינתיים כולם מדברים ומתעסקים בקורונה, יש מספיק אתגרים הייתי אומר בנושא הזה של הקורונה, החל מתגובת המדינה היום על כך שהיא לא הולכת להאריך את התקנות בנוגע להפגנות, מה שאומר שהפגנות ככל הנראה מחר מחצות, אם אכן המדינה תעשה את מה שהיא כתבה בתגובתה לבגץ, החל ממחר בחצות יהיה אפשר להפגין בכל מקום. וכמובן האתגר הגדול זה החזרה לשנת לימודים ופתיחת המשק באיזשהו סוג של מנגנון דיפרנציאלי, מה יקרה בערים האדומות, זו שאלה שכולם שואלים, כשכמובן הערים החרדיות מככבות בראש רשימת הערים האדומות. אז יש לנו גם בנושא הזה עוד משהו כמו יומיים שלושה לראות את המתווה הזה, מחר קבינט הקורונה ידון באותו מתווה שהשר דרי הביא יחד עם רבני בני ברק, הרב סילמן, רבנים נוספים, על מנת לפתוח את תלמודי התורה בעיקר, שזה הדבר הקריטי כרגע לפתוח, ולאחר מכן כמובן בתחילת שבוע הבא את הישיבות, מתוך הבנה שזה יכול לקרות או דרך הסכמה של הממשלה או בלי הסכמה של הממשלה, שזה גם האופציה שכבר ראינו אותה בעבר. וכששני האופציות הללו נמצאים מהשולחן, ההנחה היא שאכן הממשלה תאשר את פתיחת מוסדות הלימוד.
אוקיי, זה הדיווח מהכנסת, כתבנו איתי הגדסי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בצל פתיחת המושב, כמו שאמרנו, הרבה מאוד פוליטיקה מאחורי הקלעים, בעיקר העימות המתוקשר בין כחול לבן לבין הליכוד. ברקע מגפת הקורונה בעיצומה, הוויכוחים גם סביב העניין הזה, בעיקר סביב סוגיית התקציב, ואנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום ערב טוב לכם.
שלום, בערב טוב, חורף בריא.
חורף בריא. יעקב, האזנת היום לנאומים מהכנסת?
לא, זה פשוט פסבול זמן, כיוון שהיה ברור מראש מה כל אחד יגיד. אלו היו, אחר כך שמעתי, מתברר שלא הצעתי שום דבר.
לגמרי.
אלו היו נאומים קלאסיים, אלו היו נאומים קלאסיים של מועמדים שיודעים שיש לנו בחירות בעוד מספר חודשים, וכל אחד מארגן את הגייסות שלו בהתאם. כולם יודעים שנתניהו לא מעוניין שגנץ יחליף אותו, ב-23 בדצמבר לא יהיה תקציב לשנה הבאה, ומי שיספור משם 90 יום יגיע לאזור סוף אדר, תאריך שכבר היו בו כבר שתי מערכות בחירות. פתיחת המושב הזאת הייתה בעצם פתיחת מערכת הבחירות, אנחנו יודעים בדיוק את יחסי הכוחות, אנחנו יודעים גם פחות או יותר איפה החרדים נמצאים, ופה אני רוצה לומר הערה כללית, שכוחה יפה לי תשמע עוד הרבה במהלך החודשים הקרובים, אם יהיו בחירות, אני כמעט בטוח שיהיו, אנחנו יוצאים לבחירות האלה, אנחנו החרדים, מזווית מאוד מאוד קשה, ולרשותך אבי אני אעריך לזה ולהסביר את זה דקה אחת ועוד סיפור. לכל מערכות הבחירות אנחנו יצאנו כשאנחנו יודעים את קווי המתאר של החברה החילונית הכללית. יש לנו את ה-10%, 15%, 17% של שונאי חרדים מושבעים, של השמאל מרכז, ימין הליברלי של רמת השרון בתל אביב, שזה הקהל של יש עתיד. יש לנו את העולים הלא יהודים או יהודים שמתנהגים כמו גויים של ישראל ביתנו, והם תמיד יהיה נוגדנו בכל זווית. מה שקורה עכשיו, ולאור ההתנהלות של הציבור החרדי בקורונה, שהשנאה על החרדים גולשת כבר למיינסטרים, ואני אתן לזה דוגמה, ניקח למשל בעל דוכן פלאפל ביוקנעם, עיר ירוקה לחלוטין, סגרו לו את העסק, אין לו מה להביא פרנסה הביתה, וכשהוא שומע שיש אפשרות לפתוח את כל המשק, בתנאי שיעשו סגר דיפרנציאלי רק על ערים אדומות, וזה לא יוצא לפועל, כך חרדים מתנגדים, הוא מתמלא זעם וכעס, ואני מאוד מאוד חושד שאבי, אני רוצה שגם הפוליטיקאים החרדים ישמעו אותנו, זה כבר לא יהיה 15% עד 17% של שנאה וזעם לחרדים, זה יכול להגיע גם ל-30% ו-40%, ואיך אומרים במקרים כאלה, והתוצאות מי
יש לו. ואז מה? ואז הקהל שהצביע בחירות קודמות, נניח לליכוד, יצביע בגלל זה ליאיר לפיד?
ליאיר לפיד או למפלגת לוויין חדשה שקמה, הרי כל פעם יש לנו טרנד חדש, אנחנו שומעים על חולדאי ואייזנקוט, אנחנו שומעים, שומעים גם על מפלגות, זאת אומרת, אני מתשים לב דבר מעניין, שמכל המנדטים שהליכוד יורד, הוא ירד מ-33 ל-26, אף אחד מהם לא הולך למשל בשעס. יש זעם גדול בציבור, והזעם הזה חייב להתפרק. אני מאוד מאוד חושב שהזעם הזה יתפרק עלינו.
אוקיי, טוב, יעקב, אז זה היה ככה באמת אמירה שלך לפתיחת השיחה שלנו, ועכשיו בואו נחזור לשיחת הוועידה הקבועה עם אבי בלום, שאיתנו לקו. אבי, אתה שומע גם את מה שיעקב אומר, אבל בלי קשר, גם אתה רואה את פתיחת המושב.
אני מעדיף לא לדבר על החרדים.
אוקיי.
בגלל שאת מה שאנחנו חושבים באמת, אנחנו לא יכולים לומר. אני חושב שכל אחד משלושתנו, ראיתי גם אותך אתמול, אבי, בהופעה מאוד יפה, כל אחד משלושתנו חושב את מה שהוא חושב על מה שקורה במגזר, אבל אנחנו את הביקורת שלנו אומרים מתוך אהבה ולא מתוך שנאה, לכן אולי יש ערוצים אחרים שאפשר לומר אותה. אני לא קונה את כל התירוצים האלה מתירוצים שונים. אנשים מתים פה, ויש כתובת לתמותה הזאת, והכתובת הזאת היא לא רק בממשלה, אלא היא בתוכנו. אבל בואו נדבר על מה שהיה בכנסת ברשותך. אני הייתי בכנסת, שמעתי את הנאומים, ויש תחושה אצל נתניהו, אתה שומע את זה גם מהשרים שיושבים איתו, שהוא מנסה איכשהו להשתלט על ההגעים בזה שהוא מחזיר לעצמו את האלמנט שהיה לו בגל הראשון. הוא, איך אמר נפתלי בנט, לא קורונה, לא מעניין, הוא לא השיב לגנץ. הוא לא השיב, אתה יודע, היה נראה, מי שישב ביום בכנסת, היה נראה שרובי ריבלין הוא יושב ראש האופוזיציה ולא יאיר לפיד. לעומת נאום רך של לפיד, אתה רואה שלא לא הופרע אפילו בקריאות ביניים, אתה רואה את הנשיא רובי ריבלין מדבר על מינוי מפכ"ל, על שים לב, הוא דיבר על כך, ששוטרים מקים מפגינים ערב ערב, לא הזכיר את ההקעה של ילדים חרדים, שוטרים מקים מפגינים, הרי על כל הקעה של מפגין, ראינו לפחות 10 סרטונים של הקעת חרדים, את זה הוא לא הזכיר, נשיא מהפוזיציה, זה אולי יעקב ריבלין יכול להרחיב על הנשיא ריבלין, אבל ביבי מתמקד, לא דיבר על ההפגנות, שלפי מה שאומר יעקב אשר, מחר בחצות תחזור האפשרות להפגין גם בבלפור, אולי זה עליף על ההפגנות בארץ, בשאר הערים, הוא הולך להתמקד בקורונה, ויש לו גם תוכנית, הוא חושב שתוך 4 חודשים יהיה פה חיסון, שאפשר להוריד איכשהו את אחוזי התחלואה, והוא אמר היום בשיחה סגורה, הוא אמר בנט לפני שנה היה על גבול אחוז החסימה, אפשר להוריד אותו ל-12-13 מנדטים, ולחזור בחזרה ל-30 פלוס, ואז לחתור לבחירות. זו תוכנית העבודה של נתניהו למושב החורף הקרוב. לדבר נטו קורונה ולחשוב נטו פוליטיקה.
אני רוצה רגע להתייחס רגע, אני רוצה להתייחס מה שהרבי בום אמר, או הדברים של טעם, ואני אלך צעד אחד קדימה. אם זו המטרה של נתניהו, ממילא המטרה של הצד השני צריכה להיות ההפך. כי אם נתניהו יצליח להשתלט על הקורונה, הוא יצליח גם לנצח את הבחירות הבאות. ולכן אני אומר כאן דברים שאולי יקשה על כמה אנשים לשמוע אותם. אני לא חושב שהמלחמה של בני גנץ בעד התרת ההפגנות, הוא דורש מיד לפתוח לעסקים קטנים, והוא רוצה לפתוח את הכל, לא נובעת בתת ההכרה לפחות מחוסר הרצון לתת לקורונה לרדת. כי כולם מבינים שזה אחד קשור בשני. ניצחון על הקורונה זה ניצחון של נתניהו, ולכן כחול לבן. וכל האופוזיציה, וגם נפתלי בנט אולי לא ממש רוצים שזה יקרה. אני רוצה להזכיר שנפתלי בנט, גרעון המלחמה בקורונה, שדה פקטו לא עשה כרגע שום דבר, היה בשעתו זה שלחץ מראשי הלוחצים לצאת לפתיחה מיידית של המשק, ואנחנו רואים מה שקורה. ואני מאוד מאוד חושב שאם חדרת ההפגנות בבלפור, הרי מה ההפגנות בבלפור? אין שם הדבקות, אבל הם יתנו לגיטימציה לכל המשק להיפתח. כל אחד דפה את הנושא, אני נושא להפגנה. וביואב גלנט, גם כן החכם הגדול שפתח את מערכת החינוך ביולי וקיבלנו מה שקיבלנו, גם הוא לוחץ לפתוח גנים ולפתוח כיתות א' וב', לא למדנו שום דבר מהלקח של הגל הראשון, ואני חוזר ומסכם את הקרב על הקורונה וגם הקרב על הבחירות.
טוב, מעניין. אני כן רוצה לדבר על עוד נקודה אחת. אבי, אתה כבר הקדמת שאתה לא רוצה לדבר על הציבור שלנו, וזה מובן ולגיטימי, כי כל שיחה כזו...
אפשר לא רוצה, אי אפשר לדבר. מה,
לא, אתה, גם גוררת הרבה מאוד...
אתה חושב, בוא נדבר דוגרי, אתה יודע מה, רק שלושתם, אתה יכול להגיד מה שאתה... אנחנו מתפוצצים, הכל מתוך אהבה. אומר לך חבר כנסת היום ביהדות התורה, ומדבר עם כל נאומי האנטישמיות שלו, הוא העלה את לפיד האב, בתוכנית פה פוליטיקה, והיום יעלה את איבט, היום ש... אז אתה יודע מה, בסוף המנדטים לא יהיו אצל נפתלי בנט, כמו שיעקב אומר, אני אומר לך, יעצרו אצל איבט, אתה תראה לו דו ספרתי, הוא הולך על קמפיין אנטי חרדי, כל מי שמדבר עליהם עם אנשים חילונים שאוהבים אותנו, לא יודע מה לומר, הם פשוט רואים את התמונות ואין לך מה לומר, ואז הם יושבים, לא מספיק שהם גורמים לכל הכאוס הזה בקהילות שלהם, ובלי שבו, הם עוד הולכים ומכניסים אצבע בעין לאנשים החילוניים. אז אני גר
בוא נסתייג רגע במשהו אחד קטן.
הנה דוגמה. אתה יודע מה, נסתייג עד מחר. בוא נדבר גם דוגרי. אני גר בעיר חילונית. עיר שהייתה ירוקה, הפכה לאדומה, בגלל קהילה חרדית שאין לה אפילו מנדט בעירייה. וזה ככה, היום ישבנו חבורה של חבר'ה חרדים שאוהבים את המגזר בכנסת. זה אמיתי, זה ככה קורה בכל מקום. בואו לא נשקר את עצמנו. ובואו לא נתרץ לעצמנו תירוצים. ואני מצפה מחברי הכנסת, כמו עם יעקב מרגי, הוא מדבר, חייבים לפתוח את בתי הספר. למה חייבים? ואם יש מזה מתים, אז גם חייבים. אתה יודע מה, יש לי קרובי משפחה ששלחו אותם. אמרנו שלא נדבר, אבל לפעמים אתה מתפרץ. ששלחו את הילדים שלהם לישיבות. הם מדברים על החסידים, גם אצל הליטים, שלחו את הילדים לישיבות. וחלק מהם חזרו לא הכי בריאים, שסוחבים עד עכשיו עייפות, ולך תדע מעלה. ואז מתברר שבלי שההורים ידעו, חלק מראשי הישיבות אמרו להם. אמרו להם, אתם, יש לנו תוכנית מאחורי הקלעים, גם זו, לחיסון עדר שטוב שתהיו חולים. אל תגידו להורים כדי שלא יפחדו. כל מיני דברים עזועים. אמר לי חבר בבדת, בבדת של רבי ניסים קרליץ, אנחנו קטונו מלדבר. אמר לי, זה הסתר פנים כמו לפני השואה, של חלק מהנהגה, גם הרוחנית, שאתה לא מבין מה קורה פה. והציבור מתפוצץ, אז זה 50% מהציבור שמרגיש שאין לו פה, ואף אחד לא מעז לדבר, ואנחנו למרמס, והילדים שלנו בסיכון אמיתי, ההורים שלנו, הילדים שלנו, וזה מפוצץ, ואני לא דיברתי בשום מקום, ולא תכננתי גם לדבר בפינה הזאת, אני פשוט מתפוצץ מתוך כאב. אני חלק מהמגזר הזה, אוהב את המגזר הזה.
אבי, ותשמע, באמת כל מילה, כל מילה בסלע, כמו שאומרים, רק הסתייגות אחת קטנה, אתה יודע, בתקשורת והשנאה שיש כלפי הציבור החרדי.
זה ברור ששונאים אותנו.
לא, לא רק בתקשורת, אלא במקומות, אתה יודע, גם בקרב הפוליטיקאים ובכל החוגים הללו, לא זאת הסיבה, לא זה מה שמטריד.
מבדיל בגדול בין התקשורת, זה נטו שנאה.
כן, לא, זה שנאה שהיא כבר 70 שנה והיא תישאר עוד 70 שנה, כל פעם רק התירוץ משתנה.
אבל לבין, בסוף יש גם ציבור גדול שאוהב אותנו, ציבור מסורתי, שרוצה, מעדיף אותנו והולך, וגם השישמיץ אותנו, רץ איתנו גם בבחירות, ציבור מסורתי גדול, ציבור ליכודניק, ואני אומר לך, גם הם לא מבינים. אנחנו מפסידים גם שם, זה לשנים, כמו שיעקב אומר. גם הציבור שאוהב אותנו, בתקשורת זה ודאי שנאה, הם מקצינים, והמפגינים שגורמים לכל האנרכיה הזאת, אותם הם לא... הם לא מדגישים את מה שקורה
שם. אבי, היו פה ימים, גם בגל הראשון ותחילת הגל השני, שכל ערב ישבנו וצעקנו כאן לשמור על ההנחיות ובתי הכנסת. אני, סליח, אני ככה, אם מדברים אישית, אני התייאשתי מהעניין הזה, אתה מרגיש שאתה מדבר ללמפה.
נכון. זה מה שאני, אתה יודע מה, התחלתי,
אתה רק מותקף, ואומרים לך בכלל אין קורונה, וכל אמירה מתפרשת נגד גדולי ישראל פתאום. עזוב.
הפינה שלנו קצת מיישת, בואו נדבר על דבר טוב שקרה היום, זה אירוע משמעותי בחיים קצת למוח חגלי, ולא, שהשר איתי, סגן השר איתי כהן, הפך להיות השר, וליצלון הולך להיות הסגן שלו, זה הגיע ימות המשיח, אני לא זוכר אי פעם שסגן שר מ... ששר משס היה לו סגן שר מיהדות התורה, זה אירוע משמעותי, ומרוב שזה חגיגי, אני לא אקלקל את זה בשאלה, כמו למה ליצמן היה צריך שהשר שמעליו יהיה מישהו משס, למה הוא לאחד שמקלב יהיה שר, והוא יהיה מתחתיו, או שפורש יהיה, זה שאלות שלא אומרים ביום חגיגי כזה.
טוב.
אבל בוא נאחל לשר איתי כהן הצלחה במילוי תפקידו, וכל פעם שעובדי הלשכה של ליצמן יביאו לו ניירות לחתימה, שיחתום עליהם בלי להסתכל על מה הוא חותם, כי זה היה סיכום. בין שני הבוסים, דרי וליצמן.
ראיתי אמירה יפה, אני חושב ארי קלמן ציית את זה אולי, שזה השר הראשון, הראשון במעמד סגן שר.
כן, אני רק בורש זכויות יוצרים על האמירה, וכן הציעתי בלשעתו, כשהשר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, התמנה לשר הדתות, ודרי מינה לו את כל עובדי הלשכה. אז אמרתי שפעם ראשונה שסגן שר, שר במעמד סגן שר, אבל אירועים יפים הדברים גם למקרה הזה.
אוקיי, עורך הדין אבי בלום. יעקב ריבלין, הפרשנים שלנו, שהפעם קצת ככה...
קצת חרגנו, כן.
פרקנו מהבטן, וזה בסדר. תודה רבה לשניכם, שיהיה בשורות טובות וחורף בריא וטוב וסייעתא דשמיא. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, סליחה שהמתנת על הקו, ולא מכבודך, אז התנצלות, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, הרגע נכנסתי מנאום בכנסת, אז בסדר גמור.
טוב. אתה נואם בכנסת, דיברת על הנאום הזה, אבל זה נאום קצת יוצא דופן, כי אתה שולף בנאום הזה איזשהו פלקט כזה, לא יודע, תמונה גדולה, גלויה גדולה כזו.
רצף של תמונות של ילדים ואנשים מדממים באופן אכזרי ביותר. אני הגעתי למסקנה שחברי הכנסת באמת לא יודעים מה שקורה שם, כשנותנים איזה דחיפה בבלפור, אז כל כלי התקשורת נותנים גיבוי. וצועקים, והם עושים שיימינג לקצינים ולשוטרים שעושים את זה. וכשמגיע לחרדים, אף אחד לא רואה את התמונות, מסתירים את התמונות של הדימומים, רק מראים איך שמקסימום רואים דלי שירץ. ופה אני קיבלתי תמונות מזעזעות מאנשים. אז אני נעמתי נאום על אלישה בעל הכנפיים וכל הדברים האלה, ובסוף הנאום אני אמרתי שעצם הבחירה, שמדינת ישראל בחרה דווקא בימים הנוראים שהקיץ חס וחלילה אסור לפגוע. כולם יודעים את הטענה. אבל ראש השנה, יום כיפור, שום דבר זה ממש שום דבר. מה לנו לראש השנה, מה לנו לכיפור. אבל יש יהודים שכן רוצים, כמו אלישע בעל הכנפיים שהלך בתפילין גם כשגזרו מרחות.
מה היה שונה בראש השנה ויום כיפור? הרב אייכלר, לא הבנתי. כל עבד כרגיל.
הם החליטו אבל לעשות את הסגר, בזכות ההפגנות יכולנו לנסוע, אבל הם עשו את הסגר לראש מראש השנה עד אחרי סוכות. בחודש אלול, כשעלינו באלפים כל יום, לא היה פיקוח נפש. השבוע כבר מדברים על פתיחת כל הארץ, חוץ מהשכונות החרדיות, כבר אין פיקוח נפש. בדיוק ראש השנה, יום כיפור, סוכות, בשמחת תורה.
הרב אייכלר, אתה מאמין, אני באמת שואל עכשיו, אתה מאמין שיש מישהו במערכת עם מגמה אנטי-חרדית בנושא הקורונה, כלומר לא באמת מעניין אותו מהמגפה, אלא הוא קם בבוקר ואומר, איך אני מצר את רגלי הציבור החרדי, בכל דרך, יש מישהו כזה, אתה מאמין לזה?
לא, אני מכיר את כולם שם, לא אף אחד מהם.
אז בוא תסביר.
אבל מה כן, נביא? יש להם בעיה שחייבים לעשות סגר, כי יש עלייה מ-2000 ל-3000, אתה זוכר את התקופה של אוגוסט-ספטמבר? ואז הם כן אמרו מפורשות, והרב ליצמן אפילו פרסם את זה, שגם זה וחבריו כולם, לא, 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 זה יפגע במשק, זה יפגע בחופש, זה יפגע במלונאות, אתה יודע מתי אני עושה את זה? ראש השנה, כיפור, סוכות, בשמחת תורה, וזה היה כן בזדון. כי אז היה, אני כן, חלי
אבל,
תעשייה.
אבל עוד הפעם, השאלה אם זה נגד המגזר, הרב אייכלר, אני שואל שאלה
לא,
כזו.
לא, כי אין להם שום, אני אגיד לך מה
שאמרתי שם. בגלל שהוא אומר לעצמו, במילא עסקים סגורים בתקופת החגים, ובמילא הרבה אנשים בחופש, אז בואו נעשה את זה שם. אך, זה נכון שזה יפגע בציבור שומרי המצוות? שיפגע.
לא, 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 אין להם שום דבר עם ראש השנה, עם יום כיפור, עם תקיעת שופרם הבא, תאמינים, זה לא מזיז להם כלום. הם צריכים את האבטיח או הבירה הקרה בים בקיץ, את המלונאות. אני אמרתי זה גם שם, 2 מיליון מתפללים לא מעניין מאף אחד בהגמוניה תל אביבית. אבל היהודים שכן נשארו נאמנים לשם אלוקי ישראל, כן רצו ללכת לבית הכנסת, כן רצו לשמוע שופר, לננה, לעולה ואתרוג, ולא רק סתם לעשות את זה בדיעבד כשהם ברירה, לעשות את זה באופן מהיר ובחום והלוהד, אלא באמת להנחיל את הדברים לדורות הבאים כפי שאנחנו עושים בכל השנים. אז אני אמרתי, אנחנו גאים על היותנו יהודים שיודעים, כן, שהדבר החשוב ביותר זה לא חופשת הקיץ, אלא להעביר לדורות הבאים את האווירה של החגים. ואמרתי שמי שצריכים להתבייש, ועל זה היה השערה הגדולה, זה שליחי השלטון שיצאו בפוגרום אכזרי, בשם חוקי החירום מימי הבריטים, ועיקו ילדים קטנים המדממים ברשעות וברוע לב, השתוללו מחמת זעם, וגרמו להתקהלות והפצת הנגיף יותר מכל התקהלות אחרת. ואמרתי שלא כל השוטרים רצו את זה, היו שוטרים שנחמר ליבם, שהם לא היו מסוגלים לעשות, להיות קלגסים ולהוציא יהודים בתי הכנסת, אבל אמרתי, הנה לכם תמונות מדממות, ולמה זה היה חשוב? כי אף אחד לא יודע מה מדובר. הראיתי שם תמונות בגדול, בפלקט, שילדים מדממים שירשמו לדיראון העולם בהיסטוריה של עם ישראל, על מה היכו ילדים בארץ ישראל? על זה שהם רצו ללכת להתפלל בבית כנסת? וכמובן שזה יד לקחו לזה.
הרב אייכלר, ומצד שני, יש הרבה מאוד אנשים.
אין צד שני, זה הצד היחיד. כל צד אחר אפשר היה לעשות בקיץ. כל סגר אחר אפשר היה לעשות בקיץ. כל התירוצים האלה.
אבל גם שעשו סגרים, אבל גם שעשו סגרים או כל מיני תוכניות אחרות, תמיד יש ביקורת וזה בסדר ומותר לבקר, אבל בוא נניח רגע להתנהגות של המדינה והממשלה. עזוב את זה.
לא, אני לא רוצה להניח להם. הם השליטים.
10 דקות לא הנחת להם, זה בסדר.
מה רגע? אתה יודע שהם רוצים לגזור עכשיו רק על השכונות החרדיות, המשך הסגר, ולשחרר את כל המדינה להפקרות?
בגלל שבשכונות החרדיות יש הרבה מאוד חולים.
לא, זה לא, קודם כל יש הרבה מאוד נשאים צעירים, ואתה יודע את כל הדברים האלה.
אבל נשאים צעירים יכולים להדביק מבוגרים, מה?
נכון, אבל בתל אביב, בחופי הים,
מה אכפת לי מהם? מה אכפת לך מהם? מה אכפת לי? אכפת מאבא שלי, מהסבא שלי, מתלמידים מגדולי הדור.
כל הכבוד לך, אני רוצה להגיד לך, אבי, שפו, שדאגת לאבא שלך ולא היית משועבד לממסד. וידעת איך לטפל בו כמו שהיה בן מטפל באבא מסור.
כן, אבל יש אלפי מקרים כאלה, הרב אייכלר, יש אלפי מקרים כאלה של אנשים מבוגרים אצלנו בתוך הציבור, שכן מנסים לשמור על עצמם, כי בשבילם זה פיקוח נפש, והם שומרים על עצמם, בכל זאת נדבקים, בגלל אנשים בסביבה שפשוט מצפצפים.
אתה רוצה להצטרף לאויבים שלנו שכל היום מסיתים נגדנו?
אז רגע, זה נקרא, אז רגע, אז אם אני מדבר, רק שנייה, הרב אייכלר, אם אני מדבר על שמירה על הבריאות ונשמרתם עוד לנפשותיכם, אני הופך להיות אויב?
לא, אבל אני אמרתי, גם אני אמרתי את זה, שכמובן ששמרו, שאנחנו הולכים לפי הרבנים שיודעים מה זה ונשמעתם עוד לנפשכתכם, והם הורו לנו מה לעשות בקשר לשמירת הבריאות. אמרתי את זה בתוך הנאום, לא זלזלתי בבריאות. מה שצריך לבריאות, להגיין על ההרחקה, אני מקריא לך, הם עשו הפרדה מוחלטת בין מה שצריך לבריאות. למה אני שואל אתך אם אתה רוצה להצטרף לאויבים? כי יש אויבים מבפנים שהלכו למשטרה,
אז הנה, הרב אייכלר, אתה רואה, זה הקו הדק, זה הקו הדק, בין הטעם לבין הטעם הטוב.
אבי, אבי, התפקיד שלי זה ללחם עם המשטר החילוני. אין לי שום תפקיד ללחם בתוך המגזר החרדי.
לא צריך ללחם בתוך המגזר החרדי, אבל אתה נציג ציבור חרדי, וקודם כל גם צריך לדאוג לבריאותו של הציבור שאתה מייצג.
ולכן אני נלחם נגד קרגסים שמכים ילדים קטנים ומדממים.
לא סותר אחד את השני. לא סותר. יעקב אבינו התכונן לתפילה, לדורון ומלחמה. זה לא סתר, גם זה וגם זה וגם, הכל בסדר.
אין בעיה, אבי, זה בסדר גמור, אני שיבחתי אותך על זה שדאגת לאבא שלך.
לא על זה אני מדבר, לא על זה אני מדבר, אבל איך אתה יודע מה, אתה יודע טוב מאוד, אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר, ואני לא רוצה עכשיו סתם לפתוח את זה כאן ולקרוא לילד לשמוע.
אבל מותר לי לשבח אותך.
יישר כוח, אני מתרג...
אני ראיתי את
הסרטון הזה. אני מסמיק, תודה רבה רבה איכל.
אני ממש התרגשתי, אמרתי כל הכבוד לאבי.
יופי, יישר כוח. אז קודם כל באמת הגיע הזמן לקדם את הנושא הזה של אשפוז ביתי, נדבר על זה גם פה בהמשך, אבל גם צריך להבין שהקורונה זה לא משהו קל בכלל.
זה אתה מספר לי, אני אומר לך שזה הדבר קשה מאוד, מגפה נוראה, צריך להישמר ולהיזהר, ומי עוד כיהודים חרדים נשמרים ונזרים, ונשמרתם עוד לנפשותכם. אבל מי שיגיד לנו מה זה ונשמרתם, מתי זה ונשמרתם, האם זה בחודש אלול, בחודש אב, או שבוחרים דווקא לבטל את ראש השנה, יום כיפור וסוכות, זה מלכות, אני לא רוצה להגיד, בוא נאמר ככה, מלכות שלא מתחשבת ביהדות.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה, בשורות טובות ורק בריאות וחורף בריא.
אמן, אמן.
תודה רבה, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. מגיש משרד הבריאות. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית
וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
מי בר נועם אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אחרי נאומי פתיחת מושב החורף של הכנסת, גם הצבעת אי אמון של האופוזיציה, של יש עתיד, וכצפוי לא זוכה כמובן לרוב, אבל עדיין ריח של בחירות כבד באוויר היום במליאת הכנסת, ואנחנו עם חבר הכנסת אופר שלח מיש עתיד, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
זה ברור שהליכוד וכחול לבן לא יצליחו להגיע עד מועד הרוטציה, לא משנה מה יקרה בדרך, זה לא יקרה, אלא אם כן יהיה פה איזה נס, וזה מוביל אותנו שוב לבחירות. עכשיו אני שואל אותך, אחרי כל כך הרבה סבבים, אכזבות, כישלונות, הבנה של הציבור הישראלי, מה אתה, חבר הכנסת אופר שלח, לומד היום כדי שנגיע לבחירות בפעם הקרובה שהיא תהיה, לא משנה אם זה יהיה במרץ הבא או באפריל הבא, והם יהיו שונות, הם יהיו ברות הכרעה.
אני חושב שזה מתחיל מתודעה ציבורית שהיום, בעיצומו של משבר הקורונה וגם אחריו, להערכתי תהיה אחרת. אם מערכות הבחירות האחרונות, מה שמאוד בלט בהן היה האלמנט הזהותי, שהוא מאוד חשוב, וגם לי יש אותו, ולך יש אותו, כל אחד מאיתנו, הוא בא מקהילה, הוא בא ממשפחה, הוא בא יש לו זהות, אבל האלמנט הזהותי שאומר, למי אני דומה, מי לצורך העניין מייצג אותי, ואת מי אני לא פחות אוהב, וכן הלאה, אני חושב שהאלמנט המעשי, מה האנשים האלה מציעים, האם אני מאמין להם, האם יש להם דרך באמת לחלץ אותי, את משפחתי, את הקהילה שלי, מהמשבר העצום שכולנו נמצאים בו, זה יהיה הרבה יותר חזק, ואני מקווה שזה באמת יביא להכרעה יותר ברורה.
כדי שתהיה הכרעה יותר ברורה, צריך באמת להזיז מגזרים, ציבורים, תנועה של מצביעים, ממקום למקום. עכשיו, יש פה הזדמנות אדירה שנקראת קורונה, שמצד אחד יש ציבור שמאוכזב מטיפול הממשלה בקורונה, ויכול בגלל זה לשנות את הרגלי ההצבעה שלו, ומצד שני יש ציבור שדווקא בגלל הקורונה בכלל לא יבוא לכנסת, לא יבוא לבחירות. כל מיני כאלה תיאוריות בעתיד. ואני שואל אותך...
אני מסכים איתך, אבי, תראה, אני בליל הבחירות, עוד לפני שידענו בדיוק את התוצאות, ובוודאי הקורונה כבר הייתה איתנו, אבל זאת הייתה רק ההתחלה, ורובנו עוד לא תפסנו באיזה עוצמה של משבר מדובר. אני אמרתי באולפן של ערוץ 13, שבבחירות הבאות לא יספיק למי שמבקש לעצב אלטרנטיבה שלטונית, לבוא רק עם איזה משהו שמנסה להמאה מסרים, מנסה שלא יגידו עליו דברים רעים, ובדרך הזו לקוות לנצח את הבחירות. זה התעצם, שנייה אני רק אסיים, כן. זה התעצם פי כמה וכמה בעידן הקורונה. אני חושב שלבחירות הבאות צריך לבוא עם תוכניות ברורות, עם מסרים ברורים, עם מסרים שחלקם אפילו יראו מהפכניים,
כי אני רואה למשל מה הקורונה עושה לבנט, ואני אומר, הנה, אחד שממנף את זה, הכי נכון שיש.
תראה, קודם כל, אני נותן לנפתלי בנט קרדיט, כן, אני חושב שהוא ממנף את זה בדיוק מאותה סיבה, שבצדק או שלא בצדק, הוא נתפס כרגע כמי שעוסק בעיקר ומביא פתרונות לעיקר. אני אגיד שנפתלי בנט עד עכשיו בהחלט הצטיין, הוא 7 שנים שר, הוא בהחלט הצטיין בעיקר בלהביא פתרונות מתחום אחריותם של אחרים. אבל היום זה התפקיד שלו כאיש אופוזיציה, ואני אומר לך, זה יצטרך להיות התפקיד של כולנו, במובן עוד יותר עמוק, להגיד גם מה קורה לחברה הישראלית, איך אנחנו רואים את החברה הישראלית, כל הדברים האלה שנראים מופשטים מדי כשמדברים על פוליטיקה, אני חושב שעכשיו תהיה קרקע ברורה יותר ונכונה
טוב,
יותר.
אז עוד מעט נדבר על מה שקורה בתוך החברה הישראלית, ועל השסע המטורף הקיצוני שמחריף מרגע לרגע, כל דקה שעוברת כאן, אבל דקה אחת קודם, באמת אני רוצה לשאול אותך על ההיתכנות הפוליטית, שתקבלו בחזרה את הנהגתו של בני גנץ, שיבוא ויאמר עוד חודשיים, שלושה, חבר'ה, יצאתי לאיזושהי הרפת קיים לתניהו, צדקתם, אני טעיתי, אין צורך לבחירות, בואו נחזור למתווה ההוא, ונעשה כאן איזה אי אמון רציני, ונתקדם.
תראה, אפשר לשחק עם מספרים, קודם כל גם אז המספרים לא קיימים, אפשר לשחק עם מספרים כמה שרוצים. בפרקטיקה הפוליטית הדברים האלה לא קורים. בני גנץ מבין היום את גודל הטעות שהוא עשה שיאמר מיד. אני וגם אחרים אמרנו לו מראש לא רק שהוא עושה טעות, אלא גם מה יקרה. אני, הוא יושב אצלי בבית, אני תיארתי לו איך יראו חייו בממשלת נתניהו. כי אני מכיר את הדבר הזה היטב. ולכן הדבר הזה הוא, מבחינת בני גנץ, הוא עשה את הטעות הזאת. הוא עשה אותה, אני מאמין לו, שהוא עשה אותה בתום לב, אבל זה לא עושה אותה יותר טעות. הוא אמר שמקימים ממשלה בשביל להימנע מבחירות, בשביל לטפל בקורונה, בשביל לעשות תקציב, אז תקציב אין, בקורונה אנחנו רואים איך מטפלים, ובחירות יהיו כשבנימין נתניהו יחליט. אני לא חושב שעל זה יהיה אפשר לחזור מזה פוליטית.
טוב, מילה אחת על החברה הישראלית, כי אני חושב שהשסע הזה כואב להרבה מאוד בפוליטיקה הישראלית, מכל, אני אומר באמת מכל הקצוות הקשת.
נכון.
אנחנו כאן כחרדים מרגישים באמת חוותות עזות, גם מהתקשורת, גם מכל מיני אמירות שונות, שבצדק או לא בצדק זה עוד עניין, יש דרך לטפל בכל דבר. מצד שני יש את הציבור המפגינים, שגם איתו מתנהגים קצת אחרת, אותם הפרות שאנשים מפרים את הנחיות הקורונה נתפסות שונה בעיני התקשורת בהתאם לאופי האנשים שמפרים את ההנחיות. אם אתה תל אביבי בורגני ואתה עושה איזושהי מסיבת ים, אז אף אחד לא דבר איתך בתקשורת, אבל אם אתה מתפלל בבית כנסת ושומר על הנחיות ונמצא עם זה 10 אנשים והגעת למקום הלא נכון עם שוטר הלא נכון, זה נהיה אייטם.
אתה יודע שזה לא מדויק. קודם כל, על מסיבת הים הזאת, אני התבטאתי מאוד בחריפות, אחרים התבטאו מאוד בחריפות, גם בתקשורת התבטאו בחריפות. והדבר השני, צריך להגיד, אני אומר את זה בכאב, אני באמת לא אומר את זה בעונג. כשאתה רואה את שיעורי הדבקה בציבור החרדי, כשאתה רואה בציבור החרדי קהילות שלמות שעושות מזה כמעט אידיאולוגיה, אתה תוהה, ואני מסתכל על זה בעיניים של מנהיג ציבור. אני פניתי לציבור שלי ואמרתי לפני כמה שבועות שבעיניי, לא בגלל שיש, אין שום הוכחה להדבקות בהפגנות הגדולות בבלפור, אבל מתוך סולידריות חברתית, אני חושב שצריך להשאות אותם לתקופה מסוימת. אגב, חשבתי אז, וזה מוכח היום, שבמקומה נתמכו מחאות הרבה יותר גדולות, שעונות לכל כללי הקורונה ונמצאות בכל מקום בארץ. אבל אתה לא באמת יכול להשוות את זה, ואני חושב שחלק מזה, ואני בכוונה אומר את זה בתחנה חרדית, ואמרתי את זה גם לידידיי הפוליטיקאים החרדים, חלק מזה זה הכרה של מנהיגות בצורך שלה, וזה קרה בסוף, נגיד עם אריה דרי ואחרים, אבל זה קרה אחרי הרבה מאוד זמן, וגם זה לא בכל החלקים ובכל הקהילות בתוך הציבור החרדי, של מנהיגות, לא להגיד את מה שמוצא חן בעיני אולי הקצוות של הציבור שלה, אלא את הדבר האמיתי והאחראי. ובמובן הזה אני מניח שכולנו נעשה חשבון נפש.
כולנו נעשה חשבון נפש, מסכים איתך לחלוטין, אבל דבר אחד צריך לזכור, ויש לי הרבה ביקורת על כל מיני אחים שלי בציבור החרדי, והתנהגויות והתנהלות והכל בסדר, קטונתי מלבקר אחרים, אני רק אומר דבר אחד, ואת זה כולם מפספסים, חבר הכנסת שלח, אני וכמיש ועוד רבים, בתקשורת החרדית, שנלחמים בעד ההנחיות, הסברה, משמשים פה פה של משרד הבריאות כמה חודשים, מגיעים למסקנה שכשיש כזו צפיפות והזנחה של שנים ומבנים קהילתיים גרועים ושאומרים לך עד 1,000 מטר מהבית ובאלף מטר הרבוע הזה יש 2,000 ילד בלי עין הרע, אבל יש 2,000 ילד, זאת המציאות, אי אפשר להתעלם ממנה. שאתה מביא למציאות כזו מגפה, אלו התוצאות, ככל שנשמור על ההנחיות, ושומרים על ההנחיות. זה בא אליך מימין ומשמאל, וזה נכנס לכל בית.
אני אשמח מאוד לנהל על זה פעם איתך שיחה מאוד ארוכה, כי אני אומר לך, אני ניהלתי באחד הדיונים שעשיתי בוועדה לביקורת המדינה בראשותי, בא חבר כנסת חרדי, מיהדות התורה, אני לא רוצה למכות בשמו, למרות שזה היה בפורום גלוי. וכשדיברנו למשל על לימודי אנגלית, אז הוא אומר לי, כן, אנחנו רוצים להגביע את החומות של הגטו. הסדר זה חלק מהקיצות ההזדיות שיש בכנסת. אני אומר, בסוף...
איבדנו.
בוא ניקח את זה גם כהזדמנות. בוא ניקח את זה כהזדמנות לבחון מחדש את אמונות חיינו כולנו.
זה לא קשור לאמונה. זה לא קשור לאמונה.
לא אמונה במובן אם אתה מאמין באלוהים או אתה מאמין
בדרך חיים. בסדר, בתפיסות של איך שאנחנו תופסים.
בוא ניקח את זה כי קרה לנו לכולנו משהו לקלטל ולהערכתי. הוא לא קורה בפעם האחרונה. אם אנחנו לא נצא ממנו אחרת, תפסנו פה הזדמנות.
חבר הכנסת עופר שלח, באמת שווה שיחה נפרדת בדיוק על העניין הזה.
אשמח מאוד.
ובלי נדר. תודה לך.
תודה, להתראות.
ערב טוב. פרופסור אירן סגל, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
סליחה שהמתנת ככה. מכון ויצמן, אתם גם כן כל הזמן משקללים נתונים, מספרים, מנתחים את המציאות, ומביאים גם לממשלה ולמקבלי החלטות זוויות שונות על המציאות שבה אנחנו חיים. בשבוע האחרון פרסמתם כמה כותרות, בין היתר גם על המגזר החרדי, שיעור התמותה גדל בצורה מאוד דרמטית, נכון?
נכון.
תן לנו רגע קצת ככה מספרים. ושוב, אני אומר גם לציבור, נמצא כאן פרופסור אירן סגל על הקו, הנתונים מדעיים, סטטיסטיים, לא מדובר כאן באיזשהו עמדות, או מישהו שבא... טוב, הבנו, כן.
נכון, אנחנו באמת מדענים, מנתחים רק את הנתונים, ובאמת אנחנו רואים עכשיו שלושה שבועות לתוך הסגר, התחלואה למעשה אנחנו רואים במגזר הערבי, קודם כל שם התחילה הירידה, אחר כך במגזר הכללי ראינו את הירידה, עכשיו אני אומר בזהירות, אנחנו רואים במאומתים, בנדבקים, אנחנו רואים עכשיו איזושהי בלימה במגזר החרדי סוף כל סוף, אנחנו עדיין רואים שבשבוע האחרון לעומת זה שלפניו הייתה עלייה במספר החולים קשים החדשים, והייתה עלייה מאוד גדולה של למעלה מ-80% יותר נפטרים השבוע לעומת שבוע שלפניו במגזר החרדי. אני אומר שאם הבלימה בנדבקים היא אכן אמיתית, אז אנחנו צפויים שבוע לאחר מכן, כלומר בשבוע הקרוב לראות גם את הבלימה במספר החולים קשים החדשים, ושבוע לאחר מכן, כלומר בעוד שבועיים, אנחנו מקווים גם לראות את הגלימה במספר הנפטרים במגזר החרדי.
יש לי שאלה, אבל ככה לא באת מוכן לשאלה הזו, וזאת שאלה של סטטיסטיקה, אז אני אקבל את זה שאין לך תשובה מיידית, אבל שווה באמת לבדוק כמה מהחולים שמתאשפזים מעל גיל 75, 80, כמה מהם יוצאים בריאים מבתי חולים?
אז האמת שיש לנו תשובה על זה, אנחנו... מנתחים את הנתונים האלו גם ברמה ארצית, ואני אומר שבסופו של דבר חולה ברגע שהוא מגיע למצב קשה, יש סיכוי של 20% שבתוך שבועיים הוא ימות מהמחלה לצערנו, וב-80% סיכוי שהוא בסופו של דבר יחלים, יכול להיות שבאמצע גם יונשם, אבל בסופו של דבר...
אתה מדבר על חולה קשה ומתנתק מרמת הגיל.
כלומר,
אם אני מוסיף גם חולה קשה וגם גיל 80, הנתון משתנה? ה-20% האלה?
כן, בגילאים, כן, מה שאמרתי עכשיו זה באופן כללי על חולים קשים, כמובן שהמספרים עולים ככל שהגיל עולה, אבל אני רוצה לומר, אני חושב שתובנה אחת שיש לנו לגבי המגזר החרדי, ממש מהימים האחרונים, זה שאם אנחנו מסתכלים באמת על... אנחנו יודעים שאחוז הבדיקות החיוביות במגזר החרדי זה נתון שמסתכלים עליו הרבה, זה גם נתון שקובע את שמה עירי בסופו של דבר אדומה בנוסחת הרמזור. אנחנו יודעים שהאחוז הזה הוא הרבה יותר גבוה במגזר החרדי, היום אנחנו עומדים על מעל 20% בדיקות חיוביות במגזר החרדי, לעומת דרך 7 או 8% במגזר הכללי, ומהניתוח שלנו למעשה אחוז, אנחנו מצפים לראות אחוז בדיקות הרבה יותר גבוה חיוביות במגזר החרדי, מכיוון שהמדיניות שלפיה שולחים אנשים לבדיקות היא כזו ששולחים למשל מגעים מאוד קרובים, מגעים שקורים בבית, למשל, או בבתי כנסת או בישיבות. אנחנו יודעים שמגעים מהסוג הזה יש להם סיכוי שבעקבותם הייתה הדבקה בסיכוי הרבה יותר גבוה מאשר
בנקודה הזו. אבל רגע לפני שתשלים את המשפט, אני ככה תוך כדי תענה גם על השאלה הבאה, כי רבים שואלים את השאלה הזו, ואתה אולי תיתן את הזווית המדעית לעניין. אני אתן לך עכשיו נתונים מדויקים שהם נכונים להבוקר. בתל אביב נבדקו מאז פרוץ משבר הקורונה עד עכשיו 40.6% מהתושבים. ברעננה לצורך העניין 42.5%. ברמת גן 41.5%. באילת רק 28% מהתושבים נבדקו. בכלל, עשו בדיקה. עזוב תוצאות. בבני ברק נבדקו כמעט 68%. באלעד 55.9%. בוא נאמר 56%. במודיעין עילית 72%. גם ברכסים 72.3% מהתושבים נבדקו. אולי פה תמון כל העסק?
באיזה מובן שהוא תמון?
שבערים חרדיות, שיעור הבדיקות הוא כל כך גבוה, והוא גם מביא לתוצאות של יותר חולים. אם היינו עושים גם בתל אביב ל-70% מהתושבים בדיקות, גם שם היינו רואים את אותה תחלואה.
לא, לא, אז אני פה, אני חושב שהנתונים לא תומכים בזה. אני חושב שהסיבה שעושים יותר בדיקות היא מותאמת לתחלואה. ברגע שמגלים תחלואה גבוהה, עושים יותר בדיקות, וגם צריך לזכור שמספר המאומתים במגזר החרדי לעומת המגזר הכללי לנפש הוא גבוה פי חמישה, פי שישה. ולכן הנתונים שציינת, הם אפילו יש 50% יותר בדיקות, אפילו לא פי שתיים יותר בדיקות, למשל בבני ברק לעומת תל אביב, מהנתונים שעכשיו אתה הרגע יקראת. ולכן, אם אנחנו רואים פי חמישה יותר מאומתים, זה אומר...
אז אתה אומר שזה לא קשור למספר הבדיקות, כי אין...
לא, זה לא קשור למספר הבדיקות, אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר שכל הזמן אחוז הבדיקות החיוביות שאנחנו מסתכלים עליו, לפעמים אנחנו חשבנו שהוא מרמז על הרבה תחלואה חבויה. כלומר, אם אני בודק ו-20% יצא חיובי, אז יש הרבה שחושבים שאני אגדיל את מספר הבדיקות ואני אמצא עוד ועוד ועוד הרבה חיוביים. עכשיו, כנראה שאני אמצא עוד, אבל הנקודה שלנו היא ש-20% בדיקות חיוביות, למשל, יכול להיות שקול ל-7% בדיקות חיוביות מבחינת רמת התחלואה האמיתית. והסיבה זה שאם במשפחה מרובת ילדים אנחנו בודקים את כל המגעים, אז אנחנו... יש סיכוי גבוה שהרבה...
אני רק אומר את מה שאתה אומר במשפט אחד כדי להבין אם הבנתי, ואם אני הבנתי בטח המאזינים כבר הבינו. אתה אומר בואו נבדיל בין מספר המאומתים למספר בתי אב מאומתים.
נכון, נכון, אני אומר בדיוק. אני אומר שלמעשה אנחנו גילינו שתמיד עולה השאלה, אוקיי, מצאנו 1,000 מאומתים בעיר, השאלה כמה באמת יש בפועל, ומה המספר האמיתי שלא מצאנו, ומה שאנחנו טוענים זה שלמרות שאחוז הבדיקות החיוביות במגזר החרדי הוא גבוה בהרבה מבמגזר הכללי, לדעתנו המספר שלא איתרנו שם הוא לא יותר גבוה מאשר במגזר הכללי, וזאת מכיוון שאנחנו מצפים שיהיו הרבה יותר אחוז הבדיקות החיוביות.
כי ברגע שיש הרבה משפחות עם 5 או 6 נפשות מול משפחות יותר קטנות, אוטומטית אומר מטבע הדברים זה משליך על מספר המאומתים.
נכון, ומתוך זה, ומתוך כל זה עולה החישוב שלנו שאומר שאם עד היום ובנתונים אנחנו רואים שבממוצע 10% מכלל הציבור החרדי עד היום הוא כבר מאומת לקורונה, דרך אגב זה נכון כמעט בכל שכבות הגיל, למעט בגילאים של סביב 20 של בחורי ישיבות, שם 27% מהגברים בגיל 20
מהשנתון, כן
כבר, נכון, מהחרדים, אבל בסך הכל בוא נניח בממוצע 10%. אז אם 10% כבר אומתו לקורונה, ואנחנו מעריכים שבערך פי 2, מקסימום פי 3 לא אותרו, זה אומר שבסך הכל במגזר החרדי עד היום נדבקו בקורונה כ-20% או 30% מהציבור. וזה אומר שלמעשה אנחנו רחוקים מחסינות עדר, זה אומר שמרבית הציבור לא נדבק.
חסינות עדר תהיה שיהיו 55-60% נדבקים, ואנחנו רחוקים משם, אנחנו בחצי הדרך.
אז באמת, אף אחד לא יודע, צריך לומר, מתי בדיוק בקורונה תהיה חסינות עדר, אם בכלל תהיה, אבל הנקודה היא שונה, הנקודה היא שמי שחושב שאחוז מאוד גבוה מהציבור החרדי כבר נדבק, זה לא נכון. להערכתנו, לכל היותר 20, אולי 30% נדבקו, מה שאומר שהרוב לא נדבקו, ואם נסתכל על ההשפעה שהייתה לזה מבחינת תחלואה קשה, ואנשים שנפטרו, אז למעשה זה אומר שגם במגזר החרדי צריך להמשיך ולהקפיד על הנחיות ולשמור, כי גם אם עכשיו תרד התחלואה ואנחנו מצווים שזאת המגמה, אז בגלל שעוד הרבה לא נדבקו, היא יכולה לחזור בהתפרצות הבאה, ולכן חייבים להמשיך ולשמור גם שם.
טוב, מעניין, מדהים. אתם מתעסקים עם עניין החיסונים? לא, זה כבר המכון הביולוגי יותר.
נכון, אנחנו פחות מתעסקים בזה, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות. צריך לומר גם כאן, וגם בהקשר של השמירה על ההנחיות וכולי, יש הרבה מאוד מאמצים בעולם, יש התקדמויות בקצבים שלא ראינו שהעולם מצליח להתקדם בהם בנושא של חיסונים, אבל זה עוד ייקח זמן. זה עוד ייקח חודשים ארוכים עד שיגיע לכאן חיסון.
אוקיי, הפרופסור ערן סגל ממכון ויצמן, תודה רבה לך, שיחה מעניינת מאוד, תודה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית
וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ערב טוב קובי.
שלום אבי.
לא הכל קורונה מסתבר, יש גם עדיין חיזבאללה מעבר לגדר ועוד הרבה מאוד אויבים.
כן, תשמע, אירוע שמתחיל למעשה בשלהי חודש יולי למניינם, לפני כ3.5 חודשים, כאשר לפי הפרסומים הזרים, צהל תוקף בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק, והורג שם פעיל של החיזבאללה, מיד לאחר מכן נסראללה מאיים, אנחנו ננקום. ואכן, כעבור כחודש, היה ניסיון לחדור להר דוב למוצב, צהל עקב אחרי החוליה הזאת, הבריח אותם, מהניס אותם, בלי שהייתה לזה שום השפעה. החיזבאללה ממשיך בשלו, חודש לאחר מכן, יורה עם צלפים משלו לעבר עמדה של צהל. ברוך השם, חסדי שמיים אדירים מנעו פגיעה, אבל צהל הגיב ירי תקיף של פגיזי מרגמה ועוד ועוד, ומאז למעשה אבי כבר למעלה מ-90 יום צהל ארוך ודרוך לאורך כל הגדר עם מוכנות. הערב הזה אני מדבר עם גורמים בצבא והם אומרים לי בצורה מפורשת, החיזבאללה למרות כל הפיצוצים מלמעלה תעופה בינלאומי של בירות, למרות כל האירועים בצפון, עדיין החיזבאללה נחוש לבצע את הפיגוע שלו, ולכן הצבא במוכנות, הוא עורך כל הזמן תרגילים, משנה את סדרי הכוחות, אבל המוכנות יצאה לגבוהה, ואומר לי היום, הערב הזה גורם בכיר בצבא, אם החיזבאללה יתקוף אותנו, אנחנו נגיד בצורה כזאת, שחיזבאללה ולבנון תרגיש את זה בצורה הכי חזקה שישנה.
קובי פיקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, רק נספר לכם שכדאי לכם מאוד להיות איתנו בשעה הבאה, כי מציאות הקורונה לצערנו הרב מגיעה כמעט לכל בית, עכשיו אנחנו באמת במצב שכל אחד מכיר מישהו שנדבק, שחולה, שחלה, וברור לנו שכל אחד לוקח את זה אחרת, צעירים, מבוגרים, לפעמים שני אנשים באותו גיל, האחד סובל 3 שבועות וחודש ימים מחום גבוה, מקשיי נשימה, והשני קצת עם תסמינים והוא עובר את זה בקלות, אי אפשר לדעת במי זה פוגע, במי זה לא, וכל המגדרות של זה מעשן וזה לא, וזה מחלות רקע וזה לא, מתגלים כי לא תמיד מדויקים, ומי שחלילה חוטף את הדבר הזה, זה משהו קשה, קשה מאוד, לפחות ככה מכל מי שאני מכיר שעבר את זה בתקופה האחרונה. ובשעה הבאה אנחנו הולכים להמשיך במהפכה שכבר התחלנו, לפחות בתקשורת הכללית, להביא את זה עכשיו אלינו כאן לתקשורת החרדית. המהפכה נקראת אשפוזי בית. מה שיהיה הרבה יותר זול, לא יגרום למערכת לקרוס, ויגרום להרבה חולים להבריא. איך עושים את זה? בשעה הבאה נשמע ונבין ונחכים. תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד. תודה לטכנאי אורי כהן, וגם לחיים גולשטיין בהפקה, יישארו איתנו.